כל מיני אמצעים, כל מיני מעשים, להתחבר לאלוהים, לעשות, אני יודע מה, הפרשת חלה, לעשות, ללכת לכותל, לעשות עוד כל מיני דברים חשובים, ואני לא מזלזל בהם, שיהיה ברור, אני לא מאמין שמזלזלים בדברים האלה, אני ספרדי, ואני אוהב את הדברים האלה, ואני נחמד לי פעם, ואנחנו עושים אותם ושמחים בהם. אני רק רוצה להגיד, צריך לדעת את הפרופורציות. כל המעשים האלה שאנחנו עושים, כל הסגולות, כל הדברים החשובים, ואני אומר שהם חשובים, אני לא מזלזל, זה לא בא, אני אומר שהם חשובים, הם כאלה קטנים, לעומת המשפט הזה שאומר פה, אם אתה מכבד את אבא ואמא שלך, אני מעלה עליך כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. ברגע שאתה עושה כיבוד אביהם, אתה ממש משכין את אלוהים בתוך החיים שלך. אתם מבינים את המשמעות של זה? שיש לנו מפגש עם השכינה. אנחנו מדברים על קולות, ברקים, עמד הר סיני, מדברים על כל דבוע, שאתה אומר, הלוואי הייתי שם, הלוואי כבר הייתי שם. עזוב, אל תהיה מבולבל, אל תהיה בעל דמיונות. אתה מכבד את אבא ואמא שלך, אתה מביא לו כוס מים, אתה עושה דברים למען אמא שלך, מדבר איתה, בונה יחס, בונה קשר, וכל מה שמסביב, אתה חווה את מעמד הר סיני. נכון. זה לא עם קולות וברקים, נכון, זה לא עם כל מיני אפקטים, נכון, זה לא עם כל מיני רוח וצלצולים, אבל שאלה מה אתה מחפש? מחפש רוח וצלצולים או שאתה מחפש מפגש חי עם אלוהים? אם אתה מחפש מפגש חי עם אלוהים, תבין שהדרך היחידה להיפגש, ותכף נראה גם למה, הדרך היחידה להיפגש עם אלוהים עוברת דרך האבא והאמא הפרטיים שלך. בלי האבא והאמא הפרטיים שלך ובניית הקשר שלך עמהם, לא יהיה לך מפגש עם אלוהים. אין פה מסלול עוקף. אתה לא יכול לבוא להגיד, עזוב, אני עושה לי אלטרנטיב, אני בא לאלוהים מהכיוון הזה ומהכיוון הזה ומשם ושם. תשכח מזה. הדרך היחידה למעמד הר סיני עובר דרך האבא והאמא שלך. לא משנה איך הם נראים, לא משנה מה הם עושים, לא משנה מה הם עשו. זה לא קשור למה הם עשו לך, מה הם יעשו לך. בכלל לא חשוב לכל הדברים האלה. יש פה אמירה, אבא, אמא ואלוהים עומדים באותה שורה. אתם רואים איזה משפט? אנחנו רגילים לקרוא את זה. אבל תראו מה אומר פה, זה מאוד פרובוקטיבי. שלושה שותפים באדם, קדוש ברוך הוא, אביו ואמו. שם את כולם בשורה אחת. הלו, התבלבלת? לא, לא התבלבלתי. מבחינתך, אבא ואמא שלך הם כמו אלוהים. איך אנחנו יודעים את זה? יש פה הרמב"ן מפורסם, נכון? על עשרת הדיברות. כבד את אביך ואמך נמצא איפה? נמצא בלוח הימני, למטה. אומר הרמב"ן, כבד את אביך ואמך נמצא בצד של איפה? לא בצד של מצוות בן אדם לחברו, אלא בצד של מצוות בן אדם לאלוהים. ולמה? לא, בגלל שאנחנו תכבד אותו כאילו לאלוהים. יותר מזה. הוא מבחינתך אלוהים. הוא החיבור שלך לאלוהים, בלעדיו אתה לא מחובר לאלוהים. תשכח מזה, אין לך חיבור לאלוהים בלי אבא. ויותר מזה, הוא אומר גם משהו יותר חריף אפילו. הוא אומר, כל מה שנאמר על אלוהים, נאמר גם על אבא ואמא. כתוב, אנוכי השם אלוהיך, תעשה את זה גם לאבא ואמא. אתה מתייחס לאבא ואמא, כאילו הוא אלוהים. אנוכי השם אלוהיך. בית, לא תישא את שם השם אלוהים רע, מבחינתך, אם אתה הולך ואומר משהו אחר, מתייחס למישהו אחר, או כל מיני דברים אחרים לאנשים אחרים, ולא כמו לאבא שלך, זה כאילו אתה עובד עבודה זרה. עוד ממשיך שם הרמב"ן, תסתכלו במקום, מאוד חשוב, מאוד עמוק, אומר לנו שהמצווה הזאת היא מצווה שהיא לא סתם סמלי, לא רק בשביל הרגש, אלא זה הצינור היחיד שמחבר אותך לזה, זה החבל הטבור שלך לאלוהים. בלי זה אין לך חיבור לאלוהים. והשכינה של אלוהים בתוכך, אתה רוצה שאלוהים ישכון בתוכך? חייב לעשות שיבוד אביהם. זה הדרך היחידה שלך לכבד את אלוהים. הלאה. תניא רבי אומר, גלו וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם. שגלו וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שלמדו תורה. כך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב. יש פה שני דברים. האמא, הבן רגיל לכבד אותה. למה? מה הסיבה? מפני שמשדלתו בדברים. תקלו רשי, משדלתו מפתה אותו. היינו מפתה אותו, היינו מדבר איתו יפה, אבא אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה פה, תעשה שם. היינו משכנעת, מדברת על ליבו, משכנעת אותו. מה הדוגמה שרשי נותן למשכנעת? אי אפשר לכתוב משכנעת? לא. רשי אומר, כדמתרגמינן וכי יפתה. מה זה וכי יפתה? הרי יש אדם. אתם מבינים את הסיפור של כי יפתה? שם סיפור על, על איש שמנסה לפתה נערה, ויחד אחרי זה לשלם לו כל מיני דברים. סוגריים, כלי בלימוד תורה, לימוד גמרא. כשרש"י מביא מקור, הוא לא סתם מביא מקור, בגלל שהוא מילון אבן שושן, הוא רוצה לתרגם לך, אבל מה, בגלל שהוא דוס, אז הוא לא מתרגם לך כמו אבן שושן, הוא מביא לך פסוק ודוחף אותו כאילו רגיל, זה מה ש, שיש לו על הלשון, אלא זה מכוון. תפתח את המקור, תלמד את המקור, תראה מה המקור אומר שמה, ו... המקור שם יאיר לך את מה שהגמרא פה אומרת. אנחנו לא נעריך כי יש לנו זמן קצר. אם אנחנו נפתח שם את הפרשה שמדברת על, על פיתוי, מדבר שם על, על מעשה של בעילה של נערה. רש"י מחבר אותנו, האימא, למעשה הבעילה של אותה נערה. מעשה של בעילה זה מעשה של יצירת חיים. בסדר? כלומר, כל בעילה זה יצירה של בן אדם, נכון? מבחינה מסוימת, לא תמיד זה קורה, אבל זה מתאפשר, כי אין את הסדר הנכון, את המציאות לא מתאפשרת. אבל מעשה של בעילה זה, זה מעשה של יצירת חיים. ורש"י אומר לנו כאן שהדיבור של האימא הוא נותן חיים. כלומר, אל תחשוב שהאימא רק פעם בהיסטוריה היא... הולידה אותך, לפני ככה וככה שני, לפני 20 שנה נגיד, ודי, מעכשיו אתה לעצמך, אתה מצוין, אתה מסתדר, הכל טוב, הכל בסדר. לא. כל דיבור ודיבור שהאימא מדברת אליך, היא נותנת לך חיים. תאריך את זה. תבין, יש פה איזושהי עוד מנה של חיים, עוד איזשהו צינור של חמצן, עוד מפגש עם אלוהים. כביכול, הדיבור של האימא, תבינו מה זה אומר. בהמשך למדתי עוד יותר קיצוני. דבר על האימא כמו שכינה. אבל נגיע לזה. אני מקווה. הדיבור של האימא, כשאימא שנייה, כשאימא מדברת עם הילד, זה לא סתם פוציניו קוציניו, תבינו שהפוציניו קוציניו הזה, זה נתינת חיים. לא פחות. כן, עשית את זה? זה אומר שכשהאימא מדברת איתך, היא מוסיפה לך חיים כפשוטו. אתה תהיה יותר בריא, אתה תחיה יותר טוב, אתה תאריך ימים, אתה תהיה בן אדם בעל נפח חיים רחב יותר מאשר היית לפני שאימא דיברה איתך. עכשיו, אני יכול לדעת את זה גם בצורה פסיכולוגית. הפסיכולוגים אומרים, האימא מדברת, מפתחת אצלו את חוש הדיבור, את היכולת לתקשר עם הסביבה, היא נותנת לו ביטחון שמדברים איתו. כל זה נכון וטוב, והפסיכולוגים אומרים את זה, ואני מחשיב את זה. ואנחנו פה לא בשיעור פסיכולוגיה, אנחנו בשיעור תורה. אנחנו בשיעור תורה, אנחנו מדברים על, על, על נתינת חיים אלוהים. והאימא מולידה חיים בילד כל הזמן. התפקיד של האימא, שבגלל זה הילד מכבד אותה יותר מהאבא, הוא נתינת החיים. היא נותנת לו את החיים, והאבא, מה שהוא עושה, הוא נותן לו את התוכן. אבל זה מה שהגמרא אומר, למה הבן מתיירא מאביו? מפני שהם למדו תורה. כן.
אנחנו מבינים את זה, תראה עם האימא, כי רש"י משווה את זה לעניין של בעילה?
כן. בגלל שרש"י משווה את העניין של פיתוי בדיבור, לדיבור של... בחור שמפתה את, את הבחורה ובסוף הוא גואל אותה, זה עניין של נתינת חיים. בסדר? אז זה מה שהאימא נותנת. אמרנו, האימא נותנת חיים, אבא נותן את התוכן. אבא נותן את, ה, את התוכן, את, ה, את הפנים, את הכיוון, את המגמה, לאיפה החיים האלה הולכים. האימא נותנת את החיים עצמם, ואבא אומר, לאיפה זה הולך? מה אנחנו עושים עם זה? לאיפה אנחנו ממשיכים מכאן? ואי אפשר זה בלי זה. זה לא זה יותר חשוב מזה, שנייה. אלא שניהם מערכת אחת, שברגע שאתה משנה את האיזון בין שניהם, זה גורם נזקים עצומים. פה זה כן אני מסכים עם הפסיכולוגים. כל שינוי של האיזון בין החיים לבין התוכן שלהם, יוצר ילדים מבולבלים. ומי שפתח קצת ספרי פסיכולוגיה, רואה שעיקר הבעיות שלנו בחיים נובעים מהחוסר איזון בין האבא לאמא. ולילד. כן.
באופן סיכוני, גם בגיל 20, כאילו מדברת עם ילד, אז היא משפיע לו חיים רגע זה, גם אומרת שטויות.
כן, כן. גם אם היא אומרת שטויות, יפה מאוד, יפה שהזכרת את זה, גם אם היא אומרת שטויות. למה גם אם היא אומרת שטויות, אנחנו נראה את זה בהמשך, גם אם היא אומרת שטויות? מכיוון שאנחנו לא בוחנים, אנחנו עולם של תורה, לא עולם של פסיכולוגיה. אנחנו בוחנים את הדברים לפי המקור, השורש שלהם. ומאחר שברגע שהיא מדברת אליך, יוצר כל דיבור, אני מדבר איתכם מה קורה, יש חיבור בין הראש שלי, בין המחשבה שלי, בין הפנים שלי, אליכם, נכון? זה פלא עצום הדיבור, רוח ממעלה. זה מה שמאפיין אותנו כבני אדם. כלומר, יש פה איזושהי אפשרות של חיבור של נשמות. איך הנשמות מתחברות? בזה שאנחנו מתחבקים? קצת. את זה שאנחנו אי אפשר להתחבר נשמות, אלא חיבור ממש הדוק. אלא על ידי דיבור. שהדיבור שבן אדם מדבר יוצא מהנשמה שלו, ומתחבר לנשמה של השני, ובדיבור נופכים אחד. והדרך העיקרית, יש עוד דרכים, פחותות במדרגה, להתחבר בין המקור החיים הזה, תסתכל על זה כמקור חיים לאימה הזאת, תסתכל על זה כשכינה, אומר את זה בהמשך, בחיבור לשכינה, דרך דיבור. ולא משנה מה היא אומרת, אל תסתכל על, על, על החוץ, אל תסתכל על מה היא אומרת, תסתכל על עצם החיבור, עצם הקשר, והקשר הוא העיקרי. החיבור למה? בשבילך, האימא זה האלוהים שלך, זה השכינה שלך. לכל אחד יש את השכינה שלו. לא דומה השכינה שלי לשכינה שלך. שכינה שאלוהים שוכן בתוכנו. והאימא היא שכינה שלי. הוא נראה את זה בהמשך. כן. האימא היא בונה את החיים עצמה, היא נותנת לך את החיים, ולכן הבן יותר מכבד את האימא, היא נותנת לך חיים. את היכולות, את הכישרון, את האפשרויות, את הפוטנציאל, ואבא הולך ומממש את זה, הולך ומוציא את זה לפועל, הולך ונותן אותה תחליף. בסדר? אני אומר לך, נקרא את זה ככה, את המזון, ואבא הולך ועושה עם המזון איזה כל מיני דברים. בסדר? הלאה. תנה כמד רב נחמן, בזמן שאדם מצייר את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם. שאלמלא דרתי ביניהם, ציירוני. אתה מצייר את אבא ואמא שלך, אתה מצמר את אלוהים. זה לא משל, זה לא איזשהו עוד פעם, איזשהו סמל, איזשהו תחשוב שכאילו כביכול. לא. אתה מצייר את אבא ואמא שלך, אתה מצייר את השכינה. למה? מכיוון שהמפגש שלך עם אלוהים ברגע היצירה, ברגע הלידה, הוא לא רק מפגש היסטורי, כמו מעמד הסיני. אמרנו, מעמד הסיני זה לא מאורע היסטורי של פעם שקרה. לפני ככה אלפי שנים, אלא זה מאורע תמידי. אלוהים נותן התורה, לא רק נתן התורה, הוא נותן התורה, הוא כל הזמן נותן לך חיים. הוא כל הזמן בורא, יוצר ובורא את העולם מחדש. ואותו דבר עם אבא ואמא שלך. זה לא שרק פעם הם לפני 20 שנה יולידה אותך באיזה בית חולים, וזהו, ונגמר הסיפור, הכל בבתי שלום, להתראות, אני עכשיו לבד לעצמי. זה נראה לך ככה. זה בכלל לא ככה. אתה תקוע איתם כל החיים, לא רק כל החיים, גם אחרי שהם ימות אתה תקוע איתם. אומר את זה אולי בהמשך. הם מבחינתך, אני אומר כל הזמן, כזה, הצינור שלך לאלוהים. ברגע שאתה מצייר אותם, אתה חונך, חותך את הצינור שלך לאלוהים. אתה פוגע. זה לא מאורע היסטורי ביולוגי של פעם. זה השפעה תמידית של חיבור לאלוהים. זה גם לא משנה אם הם יודעים או לא יודעים. יכול להיות שהאבא הזה הוא רשע. בן אדם מושחת. בן אדם, אני לא יודע מה. אבל מבחינתך, דרכו, לא יודע, ככה אלוהים יחליט, שדרכו החיים יעברו. ובגלל שהחיים עוברים דרכו, אתה מצייר אותו, אתה חותך את החבל שמחבר בינך לאלוהים. ועוד חיתוך, ועוד חיתוך, ועוד חיתוך, ועוד חיתוך, ועוד חיתוך. מבחינתך יכול להיות שאתה בו שלך תישאר תלוש מאלוהים. ואנשים שהם עובדים את אלוהים, ולא מכבדים את אבא ואמא, הם לא עובדים את אלוהים. מוקדים את האלוהים שנמציאו, כן.
כשהאבא אם הוא נותן את התורה, אם הוא נותן שטויות, אז אפשר לפרוע, כן?
שוב, שוב, מה?
אמרת שהאמא לא משנה מה אומרת, אז היא עוזרת לך. אבא, כשהוא נותן את התוכן, את התורה.
גם האבא שנותן את התוכן, זה עוד פעם נדע, זה שהוא תוכן פה נדרש את הצודק. פה נדרש יותר כוונה לתורה, כיוון ומרמה, אבל עדיין, יש פה משהו סגולי יותר מאשר משהו זה הבדל בין אבא לרב. אם נראה המשך, נראה שיש עימות בין אבא לבין רב, אבל מבחינה מסוימת ההבדל בין האבא לרב, שאבא נותן את התוכן המדויק שהם כאן מאלוהים, והאבא נותן את החיבור לתוכן המדויק הזה. לא את התוכן עצמו, אלא את החיבור לתוכן המדויק. ולכן גם אם הוא לא יש בדיוק, פחות קריטי לנו, מי שמכיר את הדוגמה של תפארת ישראל, אנחנו יודעים שכשאדם לומד תורה, גם אם הוא לא מדייק, זה פחות קריטי, אלא יותר חשוב החיבור עצמו. כן. זה לא משנה כלום. אמרתי, זה לא משנה אבא הוא צדיק, הוא לא צדיק, הוא רשע, הוא כופר, הוא מושחת. משנה איזה חיים עוברים בכל. אנחנו לא מסתכלים על הגוף, אנחנו לא מסתכלים על ההתנהגות, אנחנו מסתכלים על מה? על הנשמה. והנשמה היא לא נפגעת כאילו. מאחר ואלוהים סידר את הנשמות כך, שהנשמה שלך תצא משם, אז היא עוברת לאלוהים דרך שם. ולכן זה לא משנה מה אבא מתנהג מסביב, זה כמו צינור. יש צינור מלוכלך, מתונף, מלא זבל, אבל בפנים זורמים מים חיים. והזבל שעוטף את הצינור, לא נוגע במים.
מה קורה במקרה שצינור אב האם מתנגש עם דברי תורה? נגיד משהו שדברי תורה ממש, זה הלכה שתצייר אותם שאני מקיים, שאני...
אז זהו. אז זהו. טוב שאתה אומר, אני צריך לסייג, כלומר. ברגע שאתה, הם רוצים לך לעשות משהו שהוא מנוגד לתורה, ולא רק מנוגד לתורה, גם מנוגד לעתיד שלך. כלומר, אני אומר לך, תתחתן עם זאת ולא עם זאת. אתה לא צריך לשמוע עליהם. למה? מכיוון שפה, אתה, אני אומר עוד פעם, אתה אומר להם את זה בכבוד, אומר להם, אני רוצה לשמוע, אני רוצה להקשיב לכם, אני לא מסוגל, לא יכול, למצוא כל מיני דרכים, או דרכים לעקוף את הבעיה, שלא יהיה עימות חסידי, עימות חזיתי. בין האבא והאימא לבין אלוהים. ברגע שיש עימות חזיתית בין האבא ואימא לבין אלוהים, אתה בבעיה, אתה בכל אופן בבעיה. והעולם שלנו הוא עולם של בעיות, אני מודה. עולם שלנו, אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי. אני מציג פה עולם אידיאלי, אבל כשנכנס לתוך המציאות, יש התנגשות של ערכים. תמיד יש התנגשות של ערכים. ויש פה סתירה, כמו שאתה אומר, בין התוכן לבין החוץ. אז נכון, מתי שאומרים לך, הלכה מפורשת, אבא אומר חלל שבת, אתה אומר לו, אבא אני לא יכול כי אבי שבשמיים קודם. דווקא בגלל שאנחנו מבינים שהאבא הוא מזרים לך את החיים מאלוהים, אז אתה מחויב יותר לשורש מאשר לצינור שמחבר אותך לאלוהים. אבל אתה חייב להמשיך כל אדם לשמור על קשר. גם אחרי שאתה אומר לו את הדברים האלה, גם אחרי שאתה עושה בניגוד לעצתו, אתה חייב לשמור על הכיבוד אביהם. אביי, אביי, אשר בך ירוחם יתום, כן. זה מופיע פה בסוף עמוד, אם נגיע אנחנו נסביר את זה, בסדר? הוא מסביר למה, כן.
כן, אתה רוצה שיהיה מחובר לקדושה שתתחבר לאבא שלו?
עוד פעם, מה?
אתה רוצה שהקדושה תלכו לזרום בו?
כן, נכון, כן. אי אפשר, אין דרכים מוקפות. אם אתה רוצה להיות אדם קדוש, רוצה להיות אדם מחובר לאלוהים, אתה חייב להיות מחובר לאבא ואמא, גם אם הם עושים מעשים שמנוגדים לקדושה שלך. כי עוד פעם אומרת, קדושה זה לא דמיונות. קדושה זה לא איזושהי רגע של ספירוטואליזם גבוה שאני חי באיזשהו עולמות עליונים. קדושה זה מציאות. מציאות של מפגש עם אלוהים. מפגש עם אלוהים לכל אחד ואחד מאיתנו עובר רק דרך אבא ואמא.
מה
הכוונה
שזה כאילו שהיום אחרי הלידה, כאילו ההורים
משחילים להזרים לך חיים? אני אגיד לך יותר מזה. גם אחרי המוות, גם כשהם מתים, האדם ממשיך להיות מואר ומוזרם מאותם אבא ואמא. תדמיין לעצמך, אז אנחנו רואים פה על הנשמות, אנחנו לא מדברים פה על מציאות גופנית. המחה ומה שמחיה את הגוף זה הנשמה, ובהתאם להתפתחות של הנשמה, לצמיחה של הנשמה, לגידול של הנשמה, כך גם הגוף שלנו גודל וצומח. וככל שאתה יותר מפתח ומצמיח את החיבור של הנשמה למקור שלה, אז גם אתה גם יותר תגדל, יותר תצמח, יותר תפתח. גם מבחינת הבנות שלך בתורה, גם מבחינת היכולת שלך לרוץ יותר מהר אפילו, גם מכל הרמות, מהרמה הביולוגית הנמוכה, עד לרמה הנשמתית הכי עליונה, ככל שאתה יותר מחובר לאבא ולאמא שלך, אתה מחובר יותר לאלוהים. וככל שאתה יותר מחובר יותר לאלוהים, אתה חי יותר חיים. זה הפשט של כבד אביך ותימך, למען יאריכון ימיך. למה אני יאריכון ימיך? יאריכון ימיך, אתה פשוט כל יום ויום יהיה יותר מלא חיים. כל יום ויום יהיה מלא עוצמה, מלא כוח. למה? כי אתה לא איזשהו יצור מנותק מהשכינה שחי לעצמו והולך ודועך 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 ודועך, אלא אתה מחובר למנוע האדיר הזה שנקרא לאלוהים, דרך הצינור שלך, הפרטי שלך. הצינור חמצן שלך לאלוהים זה אבא ואמא. כל שאתה יותר תפתח את הצינור, תצמיח את הצינור, תשקיע בצינור, אז יזרמו לך אותו חיים. כל שאתה יותר תאטום את הצינור, אתה תלך ותחנק.
למה הורים בעיקר החיבור?
מה?
הורים בעיקר החיבור לאלוהים?
קודם כל אנחנו רואים את זה פיצוץ, ופה זה הפשט של המאמרים, בגלל שהם הצינור שהביא אותך לעולם. הם היוצרים שלך, הם הבוראים שלך, הם האלוהים שלך. גם פסיכולוגית זה ככה. ילד קטן מסתכל על אבא ואמא כאילו אליהם, הם אלוהים. זה עובדה. ברור שאב לאט לאט הוא גודל, הוא חושב שזה שטויות. הזקן והזקנה האלה הם סתם טיפשים, ואני חכם, למדתי רש"י תוספות, ואני למדתי תואר BA, MA והלאה. והם סתם אנשים זקנים שלא מבינים בכלום, אנשים עצבניים שרוצים מני כל מיני דברים שלא היו פעם, אבל זו הסתכלות חיצונית, פרימיטיבית, שלא מבינה שכמה שאתה לא תעלה מבחינה חיצונית גבוה, מבחינה פנימית, הם השורש שלך. אז זה לא משנה הפער האינטלקטואלי בינך לבינם, לא משנה הפער במצוות, המוסרי אפילו בינך לבינם, משנה הצד המהותי. הצד המהותי אומר שאתה עובר דרכם, בסדר? כמו שאנחנו בזמן נקוצר, אז אולי נקצה קצת. תראו, אולה, תדלגו, יש שם אולה שדורש. ליד תוספות דיבור התחיל יש, תסתכלו, ליד תוספות דיבור התחיל יש, מצד ימין כתוב, דרש אולה רבה, הפיתחה דבי נסיעה, מי דכתיב ידוך השם כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך בשעה שמע הקדוש ברוך הוא אנחנו מדברים מתן תורה אנוכי ולא יהיה לך אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונות מה אומר פה? שהגויים שמעו שאלוהים אומר אנוכי ולא יהיה לך, אז אמרו, מה הוא עושה אלוהים? דופק פה הופעה, הוא דואג לעצמו, הוא דואג שכולם יעבדו אותו ולא יעבדו עבודה זרה, אבל ברגע שהם שמעו, מה הם שמעו? ברגע שהם שמעו שהוא דורש גם את הכבוד של האבא והאימא, אז כאן כבר באמת הם התחילו לכבד את אלוהים. עוד פעם, דרכי לימוד, כשכתוב דרש הוא לרבה פיתחה דבי נסיעה, צריך להבין שזה לא סתם ציון מקום. לא תמיד הגמרא מציין את המקום שזה קרה, איפה זה קרה, מה היה, אלא צריך להבין שזה קשור קשר ישיר לתוכן של המאמר. ותבין מה היה שם, ובעקבות זה מה נבנה אחר כך במאמר שאותו המורה רוצה להגיד. אז אם אולה דורש על הפתח של הנשיא, זה אומר שאולה הולך להגיד דברים מלכותיים. בסדר? הולך להגיד דברים ש... עוסקים בהנהגת המציאות. כלומר, הנשיא הוא זה שמנהיג את המציאות, זה שמוביל את המציאות, ויש פה בנייה של קומה נוספת ביחס לאבא והאימא. תבין שאלוהים מנהיג את המציאות הפרטי, האישי שלך, דרך אבא והאימא. כלומר, אם הממרה הזאת אומרת שבהתחלה יש לנו אנוכי ולא יהיה לך, יש איזשהו אלוהים עליון בשמיים, שהוא נשגב עליון, אבל הוא רחוק מאיתי. הוא כל כך נמצא שם בשמיים שאני לא מרגיש אותו, לא חש אותו. ולכן האומות העולם בזים לו, אומרים מי הוא האל הזה? הוא דואג רק לעצמו, הוא חושב רק על עצמו. אבל ברגע שהם מבינים שהמלכות שלו לא נשארת רק בשמיים, המלכות שלו יורדת לארץ, דרך מי? דרך האבא והאימא, דרך כבוד אביהם, הם לומדים לכבד אותו. למה? כיוון שהם רואים שיש פה מציאות אלוהית נוכחה בעולם שלנו, שמנהיגה את העולם שלנו. ולכן באמת נותנים לו כבוד. בסדר? מסקנה לנו, הנהגת אלוהים את המציאות שלך, האישית, הפרטית שלך, אתה מונהג על ידי אלוהים דרך אבא ואמא. כלומר, אם אתה רוצה להיות זה שאלוהים מנהיג אותו, מוביל אותו, ואתה אחריו, כבד את אבא ואמא שלך, אתה תרגיש את ההנהגה של אלוהים. לא תעשה את זה, אתה לא תרגיש את ההנהגה של אלוהים. הלאה. יש את הסיפור המפורסם פה, תדלגו קצת יותר למטה. צאו וראו, שאלה. באו מיני מרב מרב אולה. עד אחד כיבוד אב ואם. כן? עד אחד המצווה של כיבוד אב ואם. אמר להם צאו ומעשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמה בן נתינה שמו. פעם אחת ביקשו רחמים פרקמטיה וישים ריבו שכר. המפתח מונח תחת מרשותיו של אבי ולא ציירו. מה אבי אמר שמואל שאלו את רבי אליעזר עד אחד כיבוד אב ואם. אמר להם צאו ומעשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמה בן נתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפות בשישים ריבו שכר. רב כהנא עמד בשמונים ריבו. המפתח מונח תחת מרשותיו של אבי ולא ציירו. שנה אחרת נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו שנודע לו פרה אדומה בעקרו. נכנסו רחמי ישראל אצלו. אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל המון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. כולם מכירים את הסיפור הזה מכל סור רחמנו. בואו ננסה להבין קצת בתור לומדי גמרא את מה שהוא מספר לנו פה, דרך השלבים שהסיפור מעביר אותנו אותם. עד איכן כיבוד אביהם? מה זה השאלה הזאת עד איכן כיבוד אביהם? אפשר להבין את זה בצורה פרקטית. מה הדבר המקסימלי שבן אדם צריך לעשות בשביל לכבד את אבא ואמא שלו? זה נכון, אני אומר אותם, איך אנחנו לא לומדים רמב״ם, אז זה לא רק שאלה הלכתית, אלא זה שאלה מהותית. כלומר, כשאני אומר עד איכן כיבוד אביהם, כלומר, מה הדבר המקסימלי, או עד כמה אני צריך להשתדל בשביל לעשות את כיבוד אביהם, זה אומר שאני רוצה להשוות את שני הדברים. זה אומר שאני רוצה להבין מהו הערך של כיבוד אביהם, לפי מה? לפי הדברים שאני צריך לעשות בשבילה. נכון? כלומר, אם אני צריך לעשות בשביל משהו, אני צריך לרוץ 100 מטר, ויש משהו שאני צריך לרוץ בשבילו 1,000 מטר, ואני מוכן לעשות את זה, כנראה הדבר שצריך לרוץ בשבילו 1,000 מטר הוא משהו גדול יותר מהדבר שאני עושה 100 מטר. עכשיו, זה לא רק אמירה של עד איפה, אלא זה אמירה של מה זה שווה. וכל דבר שאתה עושה בהשוואה אליו, זה אומר שזה השווי שלו, זה הערך שלו. ואם אני רוצה להבין את כיבוד אביהם, אני אבין את זה דרך הדבר הראשון. הדבר הראשון שאנחנו מחפשים זה ביקשו חמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר. מה זה פרקמטיה ב-60 ריבו שכר? הם חיפשו לקנות, ככה כתוב, תקלו רשי, 60 ריבו שכר, שהיה מסתכר בה 60 ריבו דינרי זהב. מה? יש פה אמירה מאוד תמוהה, מאוד מוזרה. כתוכל החמים הפכו להיות סוחר, סוחרים, שהם רוצים לקנות סחורה ב-60 ריבו. אז הם הולכים לאותו גוי שרוצים להשקיע בסחורה שלו, לקנות ממנו, ואצל אותו גוי המפתח של הסחורה נמצא מתחת לראש של האבא שלו, ולכן הוא לא יכול להגיע לסחורה ולהרוויח כל כך הרבה כסף. אז אני חושב שהחמים הם לא סוחרים, החמים הם לא, גם אם עסקו בפועל במסחר ועסקו בכל מיני מלאכות, זה לא הנושא פה, אלא הגמרא בונה לנו כאן את הסיפור בשביל לבוא ולהגיד לנו שהתפיסה הראשונית של כיבוד אביהם יש פה תפיסה, איך נקרא את זה ככה? ערך חומרי, נכון? כלומר, אם אני משווה את הכיבוד אביהם שהגוי הזה מפתח, נכון? מפתח, יש פה מפתח לעסקה, המפתח לעסקה זה הכיבוד אביהם, נכון? יש פה התלבטות, או שיקח את המפתח ולא יכבד את האבא והאמא שלו, או שהוא ירוויח את הכסף הזה. כלומר, המפתח לעסקה הוא כיבוד אביהם. אם נרצה לקדם ענייני, נבין ונאמר גם שה-60 ריבו פה הם לא סתם נאמרים. מה זה 60 ריבו? 60 ריבו זה הכמות של עם ישראל. זה הכמות של היהודים שדרושה להשראת שכינה. נכון? יציאת מצרים. מתן תורה. בשביל זה דרוש 60 ריבו. והתפיסה הראשונית אומרת שכיבוד אביהם שווה למה? לרמה החומרית, הערך החומרי של כל עם ישראל. בסדר? ויש פה העדפה של הכיבוד אביהם על פני הערך החומרי של כל עם ישראל כולו. כלומר, אם אתה רוצה להעריך מה שווה הכיבוד אביהם, כיבוד אביהם שווה לך כמו העוצמה החומרית, העוצמה הכלכלית, העוצמה הממונית של כל עם ישראל. שהיא לא סתם עוצמה כלכלית של כמות של עושר, אלא היא כלי להשראת שכינה. נכון? אנחנו אומרים עוד פעם, הכמות הזאת של השישים ריבו זה תנאי למה? תנאי להשראת שכינה. בלי שישים ריבו אין השראת שכינה של עם, של השראת שכינה של בודדים. אבל השראת שכינה של עם חייבת לעבור דרך שישים ריבו, והתפיסה הראשונית של מה? של כיבוד אביהם אומרת, הכיבוד אביהם שווה למה? לכלי הזה, ליצירת היסודות להשראת שכינה של כל עם ישראל, לא רק ההשראה הפרטית שלך. השלב הבא, מדברים כבר על עשיית אפוד, נכון? הם רוצים לעשות אפוד. מה זה אפוד הזה? האפוד זה איזשהו בגד של הכהן, שיש עליו 12 אבנים, נכון? עם 12 אבנים של החושן, ובעצם זה פה, זאת אומרת, זה האפוד, זה האבנים שפה, נכון? זה האבנים שנמצאים פה, ו-12 האבנים הם 12 השבטים. וכתוב בגמרא שהאפוד, שזה פה אפילו כתוב, לא, לא כתוב פה, אבל כתוב בגמרא, מי שמסתכל רואה שהאפוד מכפר על מה? על עבודה זרה. כלומר, אם האפוד מכפר על עבודה זרה, מה זה אומר? זה אומר שדרך האפוד אני מתחבר לאחדות של הבורא. כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה להתחבר לאיזשהו צד מסוים של אלוהים. אלוהים מופיע בעולם בכל מיני גוונים, בכל מיני צורות. אני מתחבר לאלוהים רק דרך האילן, דרך העץ, או דרך הגבעה, או דרך הנחל. הדרך שלנו לחפר על זה ולחבר את כל הרבגוניות השונה של אלוהים שנמצאת בעולם למקור האחדותי, זה דרך האפוד. האפוד הוא מחפר על עבודה זרה. כלומר, הוא לוקח את כל הגוונים המשתנים שבמציאות, מחבר אותם לשורש, שזה המקור האלוהי, וזה כיבוד אביהם. זה מה ששווה לפי הסיפור הזה. כלומר, אם הגוי אומר, אני לא נותן את המפתח גם, לפי הסיפור השני, גם בשביל האפוד, זה אומר שהגוי מבין, או הגמרא, דרך הגוי, רוצה להגיד לך, תדע לך, הדרך שלך להתחבר לאלוהים במציאות משתנה, מתחלפת, לאחדות של הבורא ולהשרות את אלוהים בתוך כל הנטיות הסותרות שלך. לפעמים הרגש שלך אומר דבר מסוים, השכל שלך אומר דבר אחר. לפעמים הרצון הטבעי שלך אומר ללכת לככה, הרצון הקדום שלך אומר דברים אחרים. יש לבין כל אחד ורק דנו יש הרבה עבודות זרות. רצונות מאוד שמשתוללים בתוכנו ורוצים למשוך אותנו לכל מיני מקומות. הדרך להשרות שכינה בתוך הרצונות וליצור הרמוניה בין כל הרצונות וליצור מצב שבו הרצונות הסותרים שלך לא ישעבדו אותך עליהם דווקא למקום אחד ולא למקום אחר, אלא תוכל לעשות שלום בין כל המקומות האלה, זה דרך כיבוד אביהם. למה? בגלל שבכיבוד אביהם אתה מתחבר למקום הראשיתי שלך, למקום השורשי שלך, שבו אין את כל הספירות האלה. אתה מתחבר לאחדות האלה. בסדר? כן. זהו, עכשיו נעבור לפרה אדומה. למה הפרס שלו היה פרה אדומה? מכיוון ש... מה הפרה אדומה עושה? הפרה אדומה מתגברת על התומעה של המוות, נכון? או האדם שהוא תממת, מזים עליו פרה אדומה, מאיפה שפרה אדומה, ועד רגע שמזים עליו מאיפה שפרה אדומה, הוא נטהר מתומעת המוות. כלומר, אומרת פה הגמרא, הדרך שלך להתגבר אפילו על המוות, עובר דרך כיבוד אביהם. כביכול כיבוד אביהם, כמו שאמרנו כל הזמן, הוא מוסיף לך חיים כפשוטו. אתה תוכל להתגבר על תומעת המוות, לא רק זה שאתה תאריך חיים, אלא אתה תחיה חיים מלאים. לא יהיו לך חללים מתים בתוך החיים שלך גם היום וגם בהמשך. זה העניין של פרה אדומה. בסדר? אתה כביכול מתחבר לסוללה האדירה הענקית הזאת של האבא והאימא שמחברת אותך לאלוהים, ואתה מתאים את עצמך. וכל שאתה יותר מתאים את עצמך, אתה יותר מתרחק מתאומת המוות, וזה הפרס של הפרה אדומה. כן.
בעצם אם כן נכנס בכל, אם הוא רוצה לתת בכל מקום שהאדם כאן יכול להתקח, אז בעצם
נמצא תומה. לא, אני רוצה לומר שהכיבוד אביהם הוא יוצר מצב שבו אתה מתגבר על התומה. מה התומה יוצרת? מה זה מפגש עם מוות? ברגע שאתה נפגש עם האדם שהוא מת, משהו מהמת עובר אליך. כן? כלומר, יש פה איזשהו חיסרון חיים ענק, אדיר. יש פה שאיבה של החיים, נכון? הנשמה עוזבת, נשאר פה רק גוף. עכשיו, זה לא רק שהנשמה עוזבת, נשאר פה רק גוף. החלל הזה שנוצר מותיר רושם. ולרושם הזה אנחנו קוראים תומה. הרושם הזה הוא רושם משתלט, ממית, מצמית, מקלקל. וברגע שאתה נפגש איתו בצורה בלתי אמצעית, אתה מקבל משהו מהמת אליך. והדרך לרפות את זה היא דרך פרה אדומה. ואם אנחנו באים ואומרים שהפרס שלו על כיבוד אביהם היה פרה אדומה, זה אומר שכיבוד אביהם שווה לפרה אדומה. ומה המסקנה מזה? המסקנה מזה שככל שאתה יותר מכבד את אבא ואמא שלך, אתה מתגבר על החללים המתים שנמצאים אצלך. על אותם חלקי חיים שמתו, שהם הם כבר, אתה לא יכול לעשות איתם שום דבר. אתה כבר מנוון אצלם. כל מיני חלקי חיים שהכיבוד אביהם עושה את זה. ואז פתאום הצמידו לנו פה סיפור על מצווה ועושה. נכון? אין אתם מבקשים לי לתור, אמר רבי חנינא, מה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. כלומר, אנחנו לומדים מהגוי. מה זאת אומרת, אנחנו לומדים מהגוי? אומרים, הרי הגוי הזה, שהוא לא מצווה בכיבוד אביהם, הוא ככה התנהג. אז קל וחומר אנחנו אשר מצווים בכיבוד אביהם. למה הוא הצמיד את זה? מכיוון שמה זה מצווה ועושה? מצווה ועושה זה אומר שדיברנו על זה, אני חושב לא זוכר מתי. מצווה ועושה זה אומר שכל דבר, דבר שאתה עושה, אתה לא עושה אותו מעצמך, אלא אתה עושה אותו כממשיך של אלוהים. וכל אלוהים מצווה אותך, ואז אתה ממשיך ועושה את המצווה. אלוהים מניח תפילין, ואתה ממשיך את התפילין שאלוהים מניח אל היד שלך, ואתה גם מניח תפילין. אבל אם אתה לא מצווה ועושה, נגיד גוי שמניח תפילין, גוי שהולך ומניח תפילין, אין פה מפגש חי עם אלוהים, אלא יש פה איזשהו ניסיון שלו להתרומם אל האלוהים. למה? כי הוא לא מצווה. מצווה זה לא רק שאלוהים אמר לך לעשות, אלא מצווה זה אומר שעכשיו אלוהים עושה את המצווה הזאת. ברוך אתה השם ואלוהינו מלך עולם אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, אלוהים עושה מצוות. אלוהים כל הזמן עושה מצוות. יש איזושהי, נקרא לזה ככה, הזרמה של חיים אלוהים שנקראים מצוות. תפילין, ציצית וכל המצוות האלה, ואתה הולך להמשיך את תזמימת החיים אלה אליך דרך המעשה הזה. עכשיו, ברגע שאתה מצווה ועושה, אז אתה מזרים חיים מלמעלה, ואז המעשה שאתה עושה לא רק מעשה אנושי, אלא מעשה של אלוהים, שאלוהים עושה דרכך את המעשה הזה. אבל ברגע שאתה אינך מצווה ועושה, אז מה קורה? אז אתה עושה מעשה גדול, מעשה חשוב, מעשה טוב, אבל מעשה אנושי. כיבוד אביהם יוצר מצב שכל המעשים שלנו הופכים להיות מצווה ועושה. למה? כמו שאמרנו כל הזמן. כי הכיבוד אביהם יוצר מצב שאלוהים פועל דרכך. ברגע שאלוהים פועל דרכך, אז גם מה שאתה תעשה אחר כך כל הזמן, יהיה כביכול המשכה של אלוהים. כן?
סליחה,
רק
למה, מה
הקשר
של
האפוד
עוד פעם
לכיבוד אביהם? האפוד, צריך להסתכל שם, לראות במסכת זבחים, אני חושב, או יש שם איזה קטע שמסביר בדיוק מה התפקיד של כל לבוש ולבוש של הכהן. יש מכנסיים שאפרים על הערווה ועוד כל מיני דברים. כתוב שאפוד הוא כנגד עבודה, מחפר על עבודה זרה. ואיך הוא עושה את זה? על ידי זה שהוא לוקח את 12 השבטים שנמצאים לו על הכתפיים. האפוד מונח כאן על הכתפיים, כלומר זה נקודת החיבור בין הראש לבין הגוף. והיצור, האפוד, התפקיד שלו ליצור חיבור בין העולם המפורד, מה שקורא המערד, עולם הריבוי, עולם שבו יש הרבה גוונים, הרבה צורות, 12 שבטים, כל שבט יש לו כוח אחר, וליצור חיבור של כל השבטים האלה שהולכים לכל אחד למקום אחר, למקור האחד האלוהי, ואז יש פה השראת שכינה דרך השבטים. כלומר, התפקיד של האפוד ליצור חיבור, הוא המקשר בין השוני, השוני שנמצא פה בעולם, לבין האחד. וזה מה שאבא ואמא עושים. מאחר ואמרנו, יש פה אפוד כנגד אבא ואמא, זה אומר שאבא ואמא, מה שהם יוצרים אצל הבן, אצל הילדים שלהם, הם לוקחים את הרצונות המפורדים, שאיפות המפורדים, ומחברים אותם לאחד האלוהי. לא שומע. אני אומר אותם, להתרגל שאין פה פעולות. להתרגל לעבור לשיח, לא של פעולות, אלא השפעה נשמתית. בעצם זה שיש, ככל שיש קשר, ככל שיש יותר כבוד. מה זה כבוד? כבוד זה יחס. אני מכבד מישהו, זה מה שנותן לו יחס שמתאים לו. ככל שיש יותר כבוד ויחס אמיתי ובנוי ובריא, קשר טוב, אז כך גם כל הדברים שהם דיברנו בשיעור קורה. בגלל שאין את הקשר, אין את החיבור, אז זה הולך ונעתן. זה לא חשוב מה שהם עושים.
אבל בעצם אם אתם יותר מתחבא בהתחלה, אם אתם יותר מתחבא את אבו, אתם מתחבא למהות, אם אתם מתחבא למה זה יותר לשניות.
אפשר לומר, אני לא השתמשתי בטרמינולוגיה הזאת, אבל אני שומע, אפשר לומר. אני רק, אני לא מסכים לטרמינולוגיה, כיוון שגם חיבור לאימא הוא חיבור מאוד. אבל אני דיברתי על חיבור לחיים, ועל חיבור לתוכן של החיים.
כן. אבל למה צריך להיות כזה כבוד כאילו עליון? בכל, אל תקלקל את זה, זה לא עוזר אפילו, זה זורם האלה,
אפשר להתקלקל. מכיוון שאנחנו בעולם שלנו, ברגע שאנחנו לא עושים מעשים, אז דברים הולכים ומתקלקלים. למה? זאת אומרת, שאתה הולך וצומח. כלומר, זה כמו, תמיד אומרים משל, למה אתה צריך להתקדם? חכה ותתרומם ככה. לא, אנחנו לא כמו בעלי חיים, אנחנו כמו ציפור. משל הוא של ציפור. ציפור, היא צריכה כל הזמן לעשות ככה בכנפיים. אם פעם אחת לא תעשה ככה בכנפיים, אז היא תיפול, נכון? אותו דבר, אם אתה לא תתקדם, אתה לא תישאר במקום, אתה תלך אחורה. למה? כלומר שכל הזמן המציאות הולכת, כתוב, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. למה? אם תעזבני יום, יום מעזבקה. כנגד יום, שעזבת אותי, גם אלוהים עוזב אותך יום. לא, אין דבר כזה. המציאות היא כל הזמן הולכת ומתקדמת, וכל הזמן הולכת ומתפתחת. ברגע שאתה לא משקיע מאמץ, אתה לא מתקדם עם המציאות, לא רק שאתה לא מתקדם, אלא אתה הולך אחורה. כי המציאות היא כל הזמן מתקדמת. אותו דבר, אנחנו כל הזמן גודלים וצומחים. אם אנחנו נשאיר את הקשר שלנו ברמה הפרימיטיבית הנמוכה של הלידה, אנחנו הולכים וצומחים במקביל, אז אתה יוצא פה מציאות של איזשהו אדם עם ראש גדול מאוד ובלי גוף. אתה צריך כל הזמן להתאים את ההתפתחות הרוחנית שלך גם לשאר הדברים שאתה עושה. מכיוון שאתה לא עושה את זה, אז לא רק שאתה לא דורך במקום, אלא אתה הולך אחורה, כי העולם הוא כל הזמן מתקדם. בסדר? זה כמו, ניתן דוגמה מעולם אחר. העניין של איך קוראים את זה. האנשים כל הזמן לא למדו תורה. בגלל שהחפץ חיים, והיו עוד כמה שקדמו לו, ראו שאנשים הולכות ומתקדמות מבחינת הלימודי חול ולימודים אקדמיים ועוד כל מיני דברים. אז בוא המורה, אי אפשר לעשות. חייב ללמוד אותם תורה. למה? כלומר שאתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נשאר במצב כמו שהוא היום, ושהמציאות היא שם בריאה. לא. בגלל, המציאות היא כל הזמן הולכת להתקדם. בגלל שאתה לא דואג להתקדם עם המציאות, אז אתה נשאר מאחורה. כן.
ועדיין, זה לא
מסביר לי
את הדברים
תואפים, תראו, עוד פעם, מה? נכון, אני מסכים. אני מסכים בגלל הערך והחשיבות של הכיבוד הבאים, שמומך עוד פעם מאוד מרכזיים בחיים שלנו. אני רוצה רק לסיים, כי אני מרגיש שאנחנו כבר הזמן שלנו. תקלו למטה, קיאת הרב דימי אמר, פעם אחת, מספרים כל הזמן אותו בואים מאשקלון, היה לבוש סרקון של זהב, כן? היה לבוש מלבושים של זהב, מרוקמים חוטי זהב. הוא היה יושב בין גדולי רומי, ובאה אמו וקראה ממנו, וטפחה לו על ראשו, וירקה לו בפניו, ולא החלימה. תסתכלו בהגעה בצד, לא רק שהוא לא החלימה, אלא כדור נפל כרדקין שלה, והושיטו לה שלא תצטער. בסדר? כלומר, יש פה איזשהו בן אדם שהגיע לשיא, הוא יושב בין גדולי רומי, נכון? אדם שמאוד מכובד, מאוד גדול, מאוד, כולם מעריצים אותו, באה אמא יורקת לו, כנראה הייתה לו איזה אמא משוגעת או אני לא יודע מה, באה אמא יורקת עליו, נותנת לו סתירות, קורעת לו את הבגדים החשובים, מרביצה לו, הנוסח הגמרא לא מחלים אותה, הוא לא מבאש אותה. הנוסח של הגר"א ושל יעקב עוד, הוא יותר אפילו הולך עוד צעד. היא זורקת עליו את הנעל, הוא בא, לוקח את הנעל שלה, מגיש לה אותה, בשביל שתוכל לזרוק עליו את זה עוד פעם. תמיד את הציור מטורף. יש פה עימות בין התפיסה הרומאית המערבית שאנחנו מכירים היום באמריקה ובאירופה, שמבחן התוצאה, אנחנו בוחנים כל דבר לפי מה? לפי התוצאה. אתה השגת הישגים, עשית הרבה כסף, קידמת את העולם, צברת עושר, כוח, שימים אותך במקום גבוה, לבין מה? מפגש עם המהות. האמא זה מפגש עם המהות. המקום שבו האדם הזה יושב זה מבחן התוצאה. והאדם הזה מכריע ויודע מה חשוב. הגמרא גם אומרת, מה שחשוב זה לא התוצאה, מה שחשוב זה לא מה שאנחנו רואים, מה שעשית ומה חייב, אלא מה שחשוב זה המפגש עם המהות. וכל פעם שיש מפגש עם המהות לבין מפגש עם תוצאה חשובה ככל שתהיה, תמיד התוצאה תקרוס בפני מפגש עם המהות, ואתה תיתן למהות לפעול. גם אם המהות מחריבה אותך ומקלקל אותך ומבאשת אותך, לא משנה. מה שחשוב זה חיבור למהות. סיפור הבא, תנא אבי ברדר רבי אבאו, יש מאכיל לאביו פיסיוני ותורדו מן העולם, ויש מבחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. מה זה פיסיוני? זה הסלב. כלומר, יש אדם שנותן לאבא ואמא שלו, נותן להם לאכול סלב, עופות יקרים וחשובים, ובכל זאת הוא תורד אותו מן העולם. למה? כי הוא עושה את זה עם, הוא אומר לו, תאכל כבר זקן, הוא אומר לו כל מיני דברים כאלה, וככה מסביר התוספות, ויש מתחינו ברחיים ומביא אותו לחיי העולם הבא. למה? כי הוא עושה את זה בשביל שהוא נצל מהמקוד, לא כן תזכלו אחרי זה ברשי. למה מביאים את הדוגמה של הסלב? ברגע שהילד הזה נותן לאבא שלו סלב, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני אלוהים ואתה הבן אדם. אני כביכול נותן הסלב. מי נתן את הסלב? אלוהים נתן את הסלב לעם ישראל במדבר. ברגע שהילד הזה, הוא חושב שהוא כבר גדל, הוא כבר צמח, הוא מאכיל את אבא ואימא שלו, הוא עוזר להם, זה גם בא על אבא נכה אולי, שלוקחים אותו בכיסא גלגלים, והוא מטפל בו בבית האבות, ואבא הזה בקושי זז, בקושי אומר כלום. והילד אומר, הוא מקבל הרגשה שמה, שאני נותן לו חיים. אני נותן לו לאכול, אני מלביש אותו, מניע אותו, מזיז אותו. אומרת הגמרא, תשכח מזה. האבא מצ'וקמה כזה, הנכה הזה, שלא מדבר ומחובר לכל מיני חוטים ולכל מיני זה, הוא נותן לך חיים. לא אתה נותן לו חיים, אתה התבלבלת. ובגלל שהתבלבלת, אתה הולך למות. למה? כי אתה לא מבין מה השורש ומה הענף. אתה חושב שבגלל שאתה מלביש אותו, מאכיל אותו, מטפל בו, מקלח אותו, עושה לו את הכל? עוד פעם, לתפיסה מערבית שבוחן את הכל לפי מה? לפי התוצאה. אנחנו מכינים לו תוצאה לפי הנשמה, לפי המהות, ובמהות האבא הוא הזה, ובאמת השני הוא החשוב, מתחינו ברחיים. כשהוא מתחינו ברחיים, מה הוא אומר לו? אתה זה שנותן לי את הלחם. אתה זה שמספק לי את המזון, את החיים. למרות שזה עבודה קשה, כלומר, לא חשוב העבודה, מה שאתה עושה, חשוב היחס הנפשי. נסיים בסיפור הכי מוזר, עם רבי טרפון, תסתכלו בלמד א' עמוד ב'. רבי טרפון, הווה לה, היי אימא, דקול אמא דאבא בעיה, למסך לפוריה, גחין וסליק לה, וכל אמא דאבא תנחית, נחתתי לבה. בסדר? כלומר, כל פעם, מה קרה עם האימא הזאת? רבי טרפון גדול הדור. תבינו מי זה רבי טרפון. רבי טרפון זה אחד מהמלכי התנאים שקמו לנו. כל פעם שאימא שלו רצתה לעלות למיטה, והיה משתתח שהיא תוכל לעלות עליו למיטה, כשרצתה לרדת מהמיטה, והיה משתתח שהיא תוכל לרדת מהמיטה. אני סתם להבין את הציור הזה. אתם מבינים את הציור הזה? מה גבוה פה על מיטה כזאת גבוהה שצריך לעלות עליה? או שהאימא הייתה, לא יודעת מה, גובה כזה. אי אפשר להבין את הציור הזה, נכון? כלומר, אם אני מבין נכון, הציור הזה הוא איזשהו משל, אני רוצה להגיד לנו, לבוא לעלות לרדת מהמיטה לא צריך עזרה. אין פה הרבה עזרה. אלא יש פה הסתכלות על הפעולה הזאת של האימא. אם פתחנו את השיעור בזה שאמרנו שהתפיסה הפשוטה מדברת על הכרת הטוב. תשמע, אבא ואימא שלך עושים לך טוב, דואגים לך, מאכילים אותך, נותנים לך בגדים, משקיעים בך, תהיה הכרת הטוב. התפיסה של הגמרא אומרת, זה נכון, אבל לא מספיק. גם אבא ואימא שלך לא עושים לך שום דבר, הם רק יושנים כל היום. מבחינתך, הם מעל התורה שלך. בסדר? מה? עוד פעם, לא יגידו לך איפה ללמוד תורה, ואיך ללמוד תורה, ואסור שתבצע סתירה בין התורה, ואתה צריך ללמוד תורה, אפילו ממך לא ללמוד תורה. אבל תבין שהיחס לאמא ולאבא הוא לא נובע ממה, הוא לא נובע מזה שהם עשו לך מעשים. אלא אפילו אם הם יושנים במיטה, אתה מכבד אותם. הכבוד שלך אליהם צריך להיות סגולי. כלומר, מעצם זה שהם חיים, מעצם זה שהם קיימים, עדן שהם אפילו בשמיים, כמו איזשהו כוכב. הם מזרימים לך חיים, כמו בן אדם שיושן. הוא לא אוכל, לא יושן, לא פועל, לא בונה, לא עושה שום דבר, הוא יושן. מבחינתך, האבא שלך והאמא שלך הם יושנים, ואתה מקבל מהם חיים. זה היחס, ולכן הוא מעלה אותה ומוריד אותה. כלומר, הוא מבין שהעלייה שלי וההתקדמות שלי נובעת מיחס לאמא כשהיא שוכבת, כשהיא ישנה. לא צריך לזה שום דבר יותר מזה. אל תבוא ותגיד לי שהם לימדו אותי תורה, שהם נתנו לי לאכול, או כל מיני כאלה דברים. אלא תבין שהיחס האמיתי נובע מאיפה? מהרמה הסגולית, מהרמה הנשמתית, כמו בשינה. ומבחינתך, האמא הזאת שלך היא השכינה. אומר רבי טרפון, בהמשך אתם תראו, ואיזה רבי טרפון אומר, כשהוא שומע את הקול של אמא שלו שהיא באה, הוא אומר, אני אקום לפני מי? לפני השכינה שבאה. מבינים? האמא הזקנה הזאת, יכול להיות שהאמא הזקנה הזאת, בשבילי ובשבילך, האמא שלו היא סתם איזה אישה נחמדה או לא נחמדה, אישה שאומרים לה בוקר טוב, או סתם אישה מעצבנת שרב הכל הזמן עם השכנים, אבל בשביל הילד שלה היא השכינה. בשביל הילד שלה היא האלוהים הפרטי שלה. ולא משנה עם איזה צד אתה נפגש בה, ואפילו לא משנה הילד שלה עם איזה צדים, הילד שלה צריך להבין שהיא האלוהים הפרטי שלו, היא השכינה. לכן כשהוא שומע את הקול שלה, אז הוא קם לפני השכינה שבאה. יהיו עצום, מתחבר, מתן תורה. כן. הבאי, נכון, דילגתי על הסיפור הזה. אני מסביר לך את זה, אני מסביר לך עכשיו.